עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גרסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, גם חודש טוב. אנחנו על בפתחו של חודש תמוז, ואנחנו כאן בתחשבו טוב כמדי שבוע, שעה תמימה, שבה אנחנו מדברים עם ועל אנשים, שיש ביכולתם לעורר בנו מחשבה טובה, שיש בתוכם לעורר בנו כוחות להתמודדות, שהסיפור האישי שלהם מהווה השראה, וכאלה שאנחנו גם רוצים ללמוד ולהרבות דעת באמצעות השיחה איתם. וכמידי שבוע המתחתנו מלאה, ואנחנו ממש לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. עורך ומפיק אותנו אסף נבו, אחראים על השידורן לודין שיושב כאן לצידי, ותמר שלומוביץ', ועורך הדיגיטל שלנו דוד זבולוני. ואנחנו ממש שמחים לפתוח את השעה הזו עם אירי ריקין, מרצה לפילוסופיה ובמאי תיעודי, שמנסה להבין את בני האדם. ערב טוב לך אירי, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב נפלא.
אז אולי אנחנו נתחיל עם כל מה שרצינו לדעת על אושר, ולא ידענו לשאול.
בעיקר אולי הדבר הכי חשוב לדעת, שאין דבר כזה. אימצאנו את זה. המצאנו איזה מין מוצר מדף ב-20, מין מוצר מדף דמיוני כזה, אגב כמו כל הרעיונות שלנו, זה תמיד הדמיון שלנו, והתחלנו לרדוף אחריו, וזה לא פלא שהפכנו לדור מצד אחד הכי אובססיבי לגבי עושר, אבל מצד שני גם לדור הכי דיכאוני ואובדני וחרבתי בתולדות המין האנושי. ואחת הסיבות שהפכנו לכאלה, בגלל שהתחלנו לרדוף אחרי משהו שלא קיים. ואת יודעת, אולי התשובה לשאלה שלך נמצאת כבר בהצהרת הזכויות האמריקאית, שכתוב שם שכל אדם, בעצם היותו אדם, יש לו 3 זכויות יסוד שאי אפשר לקחת ממנו. זה הזכות לחיים, לחירות, to pursue happiness, לרדוף אחרי אושר. אבל שימי לב שהם כתבו לרדוף אחרי אושר, הם לא אמרו שנתפוס אותו.
כן.
וזו הבעיה, ורואים את הבעיה הזאת היום אגב, אפילו יש המון מחקרים על זה, שילדים שמביעים משאלות בימי הולדת, שמחבים את הנרות שהם קטנים, אז אם פעם ילדים רצו להיות מסי, או ללטף נמר, או לנסוע ליורו דיסני, היום הם רוצים להיות מאושרים. שואלים אותם, מה זה להיות מאושר? הם לא יודעים. וזה בדיוק העניין, אתה לא, אין דבר כזה אושר, דברים שעושים אותנו מאושרים, אנחנו צריכים ללמוד למצוא אותם.
אז אולי השאלה היא, אולי צריך לדבר על שלמות, אולי צריך לדבר על חיים שיש בהם יותר קווים עגולים ופחות איסורים, ורדיפות אחרי דברים שאין להם תכלית.
זה בדיוק זה. תראה, בזה בודהיזם, בכל תורות המזרח, מתי אתה נהיה מאושר? לא כשאתה משיג את כל מה שאתה רוצה, כשאתה מפסיק לרצות, כשאתה פשוט לא צריך יותר שום דבר חוץ מהקיום שלך, שברגע שאתה תולה את האושר שלך, בהישגים חיצוניים, וזה לא משנה אם זה כסף, אם זה קריירה, אפילו אם זה פרסי נובל, או אפילו אם זה מחקר למצוא תרופה, אם אתה אומר, אני אהיה מאושר רק כי אני חוקר סרטן, והאושר שלי יגיע רק כשאני אמצא את התרופה, אז אתה כבר דן את עצמך בעצם לחיים בשיחה ממתינה, ואם לא תמצא את התרופה, אז לא תהיה מאושר, וזה בדיוק מה שאמר. אתה קודם כל צריך לדעת שהקיום שלך, הוא צריך להספיק לך כחזה. אם אתה תתחיל לחפש אקסטרות, זה לא ייגמר, ובגלל זה אתה תהיה במין מרדף אינסופי, ויש כל כך הרבה פרמטרים, לא ניכנס לזה, שמראים המון דוגמאות שמראות באמת איך המרדף הזה רק מאמלל אותנו, הוא לא עושה אותנו יותר מאושרים.
כן. למען הגילוי הנאות, הסיבה שביקשתי לדבר איתך היום זה כי אתמול שמעתי אותך בהרצאה המקדימה לסרט המופלא מחשבות נפלאות. וצפויות שתי הקרנות נוספות בסינמטק תל אביב ב-8 ביולי וב-30 ביולי.
כן, זה באמת נחמד. שגם יש לו מוסר הסכם מאוד חשוב.
לגמרי.
לגמרי.
כן? אז באמת שם, אתה נתת שלוש נקודות או שלושה עוגנים שנכון להתייחס אליהם בהתייחסות למה זה חיים. אז אולי אתה יכול לחזור על זה.
בהחלט, זה שלושה דברים נורא אלמנטריים, ולפני שאני אומר אותם, אני פשוט חושב שאלה שלושת הדברים היחידים שאנחנו צריכים לדעת לגבי עושר, ואני אומר את זה כדי לחסוך הרבה כסף וזמן לאנשים שקונים ספרים שמבטיחים להם שזה מנואל כזה לעושר הנצחי, או אנשים שולחים כל מיני סדנאות, או לכל מיני הרצאות על עושר, או לסדנאות טנטרה, וכל הדברים האלה אפשר להחליף בשלושה עקרונות נורא פשוטים, שזה שלוש עובדות יסוד על החיים, זה לא עקרונות. העובדה הראשונה שאנחנו יודעים על החיים, זה שאנחנו הולכים למות. עכשיו, זה נשמע מן אמירה נורא מורבידית וחולנית ועצובה ומסכנה, ואנשים אומרים, מה, זה מה שאתה אומר לנו? זה לא לשמח אתכם שאתם הולכים למות, אלא שתבינו שברגע שאתם תפנימו את העובדה שאתם הולכים למות, אולי תתחילו לקבל החלטות שבאמת יבחרו בין התפל והעיקר האמיתיים של החיים שלכם, ותחיו את החיים שאתם רוצים לחיות, ולא חיים שאתם חושבים שצריך לחיות, או שנכון לחיות. ברגע שאתה יודע ואתה מזכיר לעצמך שאתה הולך למות, אתה פשוט מדייק יותר את הבחירות שלך, ואתה עושה פחות טעויות, וכמו שאמרתי בהרצאה אתמול, אני יודע שרוב האנשים לא מודעים לזה שהם הולכים למות, הם מתייחסים למוות תמיד כמשהו שקורה לאנשים אחרים, מכיוון שאנשים שיודעים שהם הולכים למות, אני חושב שהם לא רבים על חנייה. במקום זה, הם הולכים לאכול משהו שהם אוהבים, או לתת נשיקה למישהו שהם אוהבים אפילו יותר, או לקבל נשיקה, או לשמוע שיר. וזה שאנשים מבזבזים כל כך הרבה זמן בחיים שלהם, על ריבים של חנייה וכל מה שנלווה לזה, זה נובע מזה שהם לא זוכרים שהם ימותו, אם הם היו זוכרים את זה, הם לא היו עושים את זה. ומכאן אנחנו יודעים שהדבר השני שאנחנו צריכים לעשות, שמכיוון שאין אף בן אדם בעולם שיודע מה יקרה עוד דקה וגם לא עוד שתי דקות, גם לא האיש הכי עשיר בעולם ולא הכי חכם בעולם ולא הכי יפה בעולם. אז אנחנו מבינים שהדרך היחידה האינטליגנטית לעבור את החיים האלה זה מה שאמרו לנו הרומאים, קרפה דיאם, סיז דה דיי, תחיה את היום. גם כן בחברה הקפיטליסטית שלנו התהפכו לנו היוצרות, אנחנו כל הזמן עושים תוכניות לעוד 30 שנה, במקום לחיות את הזמן שאנחנו נמצאים פה עכשיו. ג'ון לנון יש לו כן. שורה נורא יפה כזאת, שהוא אומר שהחיים זה מה שקורה לנו בזמן שאנחנו עושים תוכניות לעתיד.
כן,
אז אנחנו פשוט צריכים לחיות את הרגע, לא במובן הנהנתני שלו, המבזבזני כן. שלו, להבין שהרגע הוא כאן, ולא צריך סדנאות מיינדפולנס בשביל זה, לא צריך שום מדיטציות. פשוט לגמרי. להבין שאם אני לא יודע מה יקרה עוד דקה, מה שנשאר לי זה לחיות כל רגע, במקסימום הנאה. והדבר השלישי שהשיעור הזה, הסרט הזה מלמד אותנו, וזה גם כל מחקרי העושר, מראים בלי יוצא מן הכלל, שזה מאוד מפתיע ולא מפתיע, שהדבר הכי חשוב לאושרו של אדם
זה שיהיו
לו חברים. קשרים חברתיים, מערכות יחסים. זה הפרמטר הראשון, לא כסף, לא הצלחה, אפילו לא מין, אפילו לא משפחה. חברים יותר חשוב מכל דבר אחר. ככל שיש לנו יותר, מערכת החיסון שלנו טובה יותר, אנחנו חיים יותר שנים, תוחלת החיים גדולה יותר, וזהו. והאלמנט הרביעי אולי הכי חשוב שזה, אצל כולם זה שיהיה מזל. אבל זה כבר אנחנו לא בוחרים. את המזל שלנו.
אירי ריקין, מרצה לפילוסופיה ובמאי תיעודי, יכולתי לדבר איתך עוד שעה ארוכה, אבל השעון דוחק בנו, אז תודה רבה רבה שהיית איתנו.
ואנחנו... נמצנו הכל. נמצנו הכל.
כן, תודה, ושיהיה שבוע מבורך. תודה רבה.
תודה, ביי ביי.
ועכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם מדי שבוע, אנחנו... שמים את הזרקור, מזכירים, מוקירים, אנשים שהגם שהם לא איתנו, יצירתם, סיפורם מהדהד בקרבנו ומפזר עלינו אור נגוהות, החודש ימלאו 19 שנים ללכתה של המשוררת הלאומית נעמי שמר, ואנחנו מבקשים לדבר עליה ועל יצירתה ועל חלקה בתרבות הישראלית עם רועי רימשון, חוקר תרבות ומרצה בן קבוצת כנרת. ערב טוב לך רועי ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב יהודית לך ולמאזינות ולמאזינים שלך, ערב טוב.
ערב מבורך. נעמי שמר, מאיפה מתחילים? אולי קצת נתחיל מסיפורה האישי, לפני שנדבר על יצירתה.
בהחלט, בשמחה. סיפורה האישי מתחיל האמת כמו הסיפור שלי בקבוצת כנרת, שלי התחיל שם ב-1977, שלה ב-1930. היא נולדה בתאריך חשוב לעם היהודי, י"ז בתמוז, זה יום הולדתה. בעצם הסיפור שלה והסיפור של עמק הירדן הוא בעיניי חלק מאוד
חשוב. היא גם הלכה לעולמה בתמוז.
נכון, בזין בתמוז, וגם אפילו כתבה שיר הרבה שנים לפני לכתה, שיר אוטוביוגרפי.
שעצוב, כן.
נכון, ואפילו כתבה, אך באמצע התמוז עמות, וכך היה, כמעט באמצע התמוז.
כן.
בכל מקרה, הסיפורה והסיפור של המדינה ושל העמק הוא למעשה אותו הסיפור. סיפור של נס כנגד כל הסיכויים, הצלחה גדולה, ושבא עם הרבה הרבה מאוד קשיים בדרך.
כן. משהו מהקשיים האלה?
נתחיל ממש מההתחלה, אלו היו קשיים של ביטחון אישי, קבוצת כנרת, עמק הירדן, היה מקום מאוד מסוכן לחיות בו, מוות שם מלאך מכל הכיוונים ומכל הסוגים. ואני אפילו מדבר על שנים של רעב, בעצם עד, מספרים, עד תקופת מלחמת העולם השנייה, קבוצת כנרת ואנשיה ממש רעבו, חיו כמעט מכלום, הרבה מאוד רוח כמובן, אבל מבחינה חומרית, לגדל שם ילדים זאת הייתה משימה באמת מאתגרת ביותר בלשון המעטה. ומתוך הקושי הגדול הזה, נעמי פילסה דרך בין הרבה מאוד קשיים אחרים, ועד שבאמת היא הגיעה לאן שהיא הגיעה, ואף אחד, אף אחד לא התקרב לזה מעולם, ואני אפילו חושש אולי בסיפור, בנרטיב היהודי, גם אף אחד לא תתקרב לזה מבחינת מניפת היצירה וההשפעה.
כן, וצריך לומר שגם הבחירה שלה לעזוב את הקיבוץ וללכת לעיר הגדולה, שהיא לא הייתה דבר של מה בכך, גם זה לכשעצמו כשמדברים על אתגרים, אי אפשר שלא לציין. איך אתה מגיע לספר את סיפורה?
אני, מספרים עליי שתמיד הייתה לי נטייה לספר לכל מי שרצה להקשיב, וגם למי שלא רצה להקשיב האמת, באמת כמה אדירה הייתה ועודנה דרך אגב, גיבורת ילדותי. לפני שגם אני כמו נעמי שמר, נולדתי בקבוצת כנרת, שני הוריי הם כנרתים, אני ככה כנרתי גאה. ופשוט אצלנו נעמי שמר עד היום בבית היא נושא רציני ואהוב. אבל ההורים שלנו שרו לי ולאחים של השירים שלה עוד כשהיינו ברחם. ופשוט החיידק הידידותי הזה דבק בכולנו. יפה. ואני הפכתי את זה למקצוע.
יפה. אז בואו נדבר קצת על יצירתה. מה ביצירה שלה הוא כל כך משמעותי ומזכה אותה בתואר משוררת לאומית?
התשובה לכך היא מורכבת וארוכה. אני חושב שמעבר להכל, אם אני ככה צריך לזקק, אז קודם כל כישרון באמת נדיר שבנדירותו. אני חושב שבכלל תקחי סיפור של עם, סיפור תרבותי של עם, באמת הוא לא מקבל עם, ממש לא מקבל דמות כל כך משמעותית, יצירתית, שמשפיעה עד כדי כך על הסיפור שלו. יודעת גם לכתוב ולתעד אותו. נעמי גם כתבה בצורה מבריקה טקסטים, ולא פחות מכך, הלחינה את השירים שלה, שזה דבר באמת חסר תקדים. אני ממש טוען שמאז השירים של דוד המלך, שגם כתב וגם הלחין אותם על פי המסורת שלנו, לא קם לעם שלנו, כותב כל כך משמעותי, גבר או אישה, שגם כתב וגם הלחין את שיריו. והיא פשוט ידעה לשים את היד על הבטן, ככה על רחשי הלב העממיים, ולכתוב שירים מתוך המקום הזה, כמעט אף אחד מהשירים שלנו נכתב מהראש, כמעט הכל מהבטן. ואני חושב שזה מה שהפך אותה לכל כך, בין היתר כמובן, לכל כך אהובה ופופולרית.
ואם הייתי שואלת אותך מעבר לכישרון הבאמת נדיר והאושר, החותם שהיא הותירה בתרבות הישראלית, הוא הרבה יותר מכמות שירים וכישרון של כתיבה והלחנה, אז מה הוא?
אני בהחלט מסכים איתך. הייתה באישיות חד פעמית, וככל שאני לומד אותה וחוקר אותה, אני באמת מבין עד כמה הייתה בה מורכבות אישיותית. לילי שמר הבת שלה היטיבה לבטא את זה, היא אמרה, אמא שלי הייתה, לא הייתה אדם רגיל, היא הייתה אדם של קצוות, אדם של יצירה רגשית. אני ככה מוסיף לזה, לדעתי, של הרבה קצוות, ו... היא אף פעם לא ראתה דברים בדרך המקובלת, אף פעם לא הסכימה, גם הזכרת את העזיבה שלה את הקיבוץ, בהחלט דבר משמעותי, עזבה את הקיבוץ בגיל 26 בסך הכל, ומאז היא הייתה תל אביבית עד יום אותה, עם הרבה טיולים בעולם, אבל תל אביבית. והיא פשוט פרצה דרך עוד לפני שמישהו חשב לדעתי שישנה דרך. והפכה להיות הדמות התרבותית מוזיקלית המשפיעה ביותר בתולדות המדינה. אני לא חושב שיש איזושהי יוצרת שכתבה והלחינה, גם יוצר דרך אגב, שכתב והלחין את שירה, שהשירים שלו כל כך נוכחים עד היום בנרטיב התרבותי של העם, שבתוכו הוא חי ויצר, כמו נומי.
לגמרי. משהו נוסף שאתה רוצה להגיד, אם הייתי שואלת אותך, אם היינו מבקשים את האישיות ואת היצירה ואת החותם לכנס למשפט אחד, מה היית אומר?
אני חושב שנעמי שמר היא היוצרת המוזיקלית החשובה ביותר בתולדות העם היהודי. עד כדי כך.
עד כדי כך.
ואני מוכרח לככה לציין, בהמשך לדברים האלה, שאני חושב שהמדינה שלנו, את ודאי את והמאזינות והמאזינים שלך שמים לב לזה, היא מתפרקת מהרבה מאוד דברים, ואחד מהם גם מהנכסים התרבותיים שלה וגם המוזיקלי. ונעמי שמר, כפי שאני רואה את זה, אני ודאי תסכימי איתי, היא בעצם מדורת השבט המוזיקלי-תרבותית האחרונה, קולקטיבית, שיש לעם שלנו. אני אשתף אותך שאני מרצה גם בארץ וגם בחוץ לארץ, בפני קהילות יהודיות מאוד מגוונות. והשירים של נעמי שמר שייכים לכולם, כל מי שנפש יהודי הומיה בליבו. הם מספרים את הסיפור שלנו, ואני מאוד מקווה שלא ניתן למדורה הזו להיחבות, היא תמשיך להעיר ולזמר.
אין ספק שהשירים של נעמי שמר הם חומר בעירה להחזיק את האש יוקדת. רועי רימשון, חוקר תרבות ומרצה בן קבוצת כנרת, תודה רבה שהיית איתנו, ותודה ששפכת אור על נעמי שמר ויצירתה.
גם לך.
תפקחו את העיניים, תראו את הכלום, פה ושם נגמר החורף ונכנס אביב, בשדה ליד הדרך יש כבר דגל. איש אחד קנה לי ספר בן מאה שנה, איש אחר בנה כינור שיש בו מנגינה, ואישה טובה אחרת לי נתנה את שמה, ומאז אני בדרך שרה במקומו. אנשים טובים באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד, אנשים טובים יודעים את הדרך.
Yeah.
ועכשיו אנחנו עם ליה שאולי אשכנזי, האימהות המיוחדות, ואני אתן לליה לספר את הסיפור. ערב טוב לך ליה, ותודה רבה שאת איתן.
היי יהודית, ערב טוב, מה שלומך?
בסדר גמור, אז את בוחרת לספר לעולם על מה זה אימא מיוחדת.
נכון, נכון. אני בוחרת להראות את ההתמודדות היומיומית שלי עם הילד הפרטי שלי, באינסטגרם, בסטורי, כדי לתת כוח ולחזק אימהות אחרות ולהראות להם שהבחירה הזאת היא אפשרית. אפשר לקום מהדיכאון הזה.
תור אחת שהייתה שמה. כן, ואז, ואת מחליטה לעשות את זה, כי למה?
הגעתי לעשות את מה שאני עושה.
צריך לומר שאת אימא של לוי, שהוא ילד מיוחד.
נכון.
ואז בהתמודדות, מה את פוגשת שגורם לך לרצות לשתף?
קודם כל, הדבר הראשוני שקרה אצלנו בסיפור שלנו זה שהתפרק הבית. אני ובעלי כמעט והתגרשנו, לא הייתי במצב שהייתי מסוגלת בכלל לדבר על האוטיזם של הבן שלי, וככה אני גם מוצאת את עצמי מפוטרת מהעבודה, לא הייתה לי אפשרות להחזיק משרה מלאה יותר, הבן שלי היה צריך אותי, ו... את החיים קורים והנושא הכלכלי מתחיל להיות דוחק ואני מוצאת את עצמי אימא מיוחדת, זה אחד הדברים שהכי בולטים אצלה זה שהיא בודדה, אף אחד לא רואה אותה וזו התחושה שאני הסתובבתי איתה, והגעתי לעשות את מה שאני עושה כי אף אחד לא רוצה לקחת אותי לעבודה, אף אחד לא היה מוכן לתת לי חצי משרה שתתאים בשעות שאני אוכל. התחלתי לחפש את זה, לעשות יש מאין, מה אני יודעת לעשות, מה אני יכולה לתת, וככה התגלגלתי לאינסטגרם, וזה הדבר הכי טוב שקרה לי, באמת, אני מרגישה שהגעתי לייעוד שלי, אני זוכה יום יום ללוות ולקדם משפחות מיוחדות, ולעבור איתם, לתת להם את הכוחות, להיות שם בשבילם, שזה...
את יכולה לספר כמה מילים על לוי?
לוי הוא בן 4.5, הוא מובחן עם אוטיזם, יש לו גם בעיה נוירולוגית שפוגעת ביכולת רכישת שפה שלו. ילד מתוק וכובש שהוכיח לכולם שגם שאמרו לנו שהוא לא ידבר, אז אני ולוי הוכחנו להיות צוות, זה כן אפשרי, כי היום הוא מדבר באופן שוטף. והוא הדבר הכי טוב שקרה לי.
ולאן עוד את רוצה להביא את ה... את הערוץ הזה שפתחת בשיתוף וחיזוק של אימא מיוחדת, לאן את רוצה עוד להביא את זה?
לכל מי שצריכה. אחד הדברים שאני אומרת בהרצאות שלי לאימות מיוחדות, אני מבטיחה להן שהן אף פעם לא יהיו לבד, שאני תמיד פה. וזה מה שמניע אותי, גם להגיע לכמה שיותר אימהות, בשביל, באמת להיות שם בשבילהן. ואת יודעת, זה החלום הגדול, לעשות את זה כמה שיותר גדול ולתת את התמיכה הזאת בצורה הכי רחבה שאפשר.
יפה. ליה שאולי אשכנזי, היכולת הזאת, דווקא מתוך המקום הפרטי, לעשות משהו כדי לחזק את האחרים, ובסוף למצוא את עצמך מחוזקת משם, זה הקסם שבנתינה.
נכון.
אז תודה רבה ששיתפת
תודה
אותנו.
תודה רבה לך.
בהצלחה, גם
תודה,
בהמשך.
תודה,
ואת אימא מיוחדת, ללא ספק.
תודה רבה לך.
שבוע להתראות. מבורך. ועכשיו אנחנו עם אייטם שמהרגע שקראתי עליו, חיוך רחב מרוח על פניי ובלב, ואנחנו עם מאיה שילון, עם מורת רוח. מאיה היא מורה ללשון בבית הספר קצנלסון שבכפר סבא, וחברה בשלישיית מורת רוח, יחד עם ברק גונן ודורון בן עמי, הם מעלים לראשונה מופע סטירי מקורי פרי עתם, כשכל החומר לקוח מתוך מערכת החינוך. ערב טוב לך מאיה.
ערב טוב, שלום.
שלום וברכה. אולי נתחיל, איך זה נולד?
קודם כל שלושתנו מורים באותו בית ספר, והיה בינינו ככה איזשהו קשר ראשוני, אבל מאוד מאוד שטחי, ואז ב-2017 היה איזשהו אירוע פרישה מאוד מאוד גדול של חמישה שואי עולם מהבית ספר, זאת אומרת, גם המנהלת, גם שתי הסגניות, גם עוד שני מורים מיתולוגיים, וככה הרגיש שצריך לעשות איזה משהו מיוחד, אז יצרנו איזה מחרוזת כזאת, וזה היה מאוד מאוד מוצלח. ואחר כך עשינו עוד כמה ערבי סוף שנה כאלה למורים, ואז הקורונה הגיעה, ולברק היה נורא נורא משעמם, והוא היה כזה בדיכאון, והוא אמר, בוא נצלם איזה קליפ, נעשה איזה שיר, ואמרנו יאללה, ועשינו משהו כזה מאוד ביתי, מאוד מאוד ביתי, ולא האמנו לכמות הפיות והשיתופים.
אז היום כשאתם חווים כזאת התייחסות חיובית, למה לדעתך זה קורה?
אני חושבת שקודם כל הזדהות. זה אחד הדברים שאנחנו, הפידבקים שאנחנו הכי הרבה מקבלים. בעצם אין בן אדם שאין לו איזשהו קשר לחינוך. כן. או שאתה היית תלמיד, או שאתה תלמיד, או שאתה מורה, או שאתה הורה לילד, אין פה יותר מדי אפשרויות. ואם אתה ילד בגן, אז אתה גם איכשהו נהנה מהמופע, כי יש כן. שירים מגניבים, וזה מצחיק, ומתחפשים וזה. אז יש המון הזדהות, והאמת היא שאני חושבת שקהל ואנשים אוהבים שמנגישים להם חומר קשה בעטיפה
רכה
ומצחיקה. אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים. ובעצם ערך המוסף שלנו זה שאנחנו באים מתוך המערכת, ואי אפשר להגיד לנו, אתם לא מבינים על מה אתם מדברים. אנחנו הכי מבינים על מה מדברים.
את יודעת, גם יש משהו בהבדל בין שיח קורבני לבין זה שאתה מנגיש את זה דרך זה שאתה צוחק על עצמך, אז הרבה יותר קל למאזין לקבל את זה דרך ההומור העצמי. לא סתם אומרים שהומור עצמי זה דבר מופלא.
זה באמת דבר מופלא, ואנחנו חוגגים עליו שם.
יפה. ואתם, כמה הופעות כבר היו, ואיך התגובות של התלמידים?
טוב, נתחיל בתגובות, התגובות מעולות, גם של התלמידים, גם של הקהל, גם, אנחנו בהתחלה חשבנו שאולי רק מורים התעניינו בזה, אבל ממש התבדנו.
מה, כולנו היינו תלמידים, מה זה?
נכון, אבל בכל זאת. חשבנו שזה מיועד בעיקר למורים, וזה לא. עשינו כמה הופעות, הם יהיו sold out ב-no time. ואנחנו מופיעים גם ברחבי הארץ כרגע, וגם בחדרי מורים. זאת אומרת, מול מורים שחוגגים איזשהו משהו, או בכנסים, או בערב.
יפה. כמה הופעות כבר מאחוריכם?
מאחורינו 5 הופעות, ובקרוב מאוד 7.
יפה.
כבר יש לנו 2.
ומה הדבר הבא?
הדבר הבא זה עוד מופע ב...
לא, אחרי
המופע?
כן,
בואו. בואי אני אענה לך מה שאני עונה לתלמידים שלי, שהם כבר רוצים ישר לפרויקט הבא. אולי תענה רגע מהפרויקט שיצרת עכשיו.
אז בתחילת התוכנית דיברנו עם אירי ריקין, שזה מה שהוא אמר, זה הבסיס לאושר, ליהנות ממה שיש.
בדיוק.
ולא, את צודקת,
הערה. אנחנו מתכננים ליהנות עכשיו במשך לפחות כמה... פרק כן. זמן. אז... כמובן שאנחנו עובדים גם כבר על קליפ נוסף, כן. אבל זה המסגרת.
ובאמת ב-40 שניות שנשארו לנו, מה האפיזודה הכי מצחיקה?
האפיזודה הכי מצחיקה זה לא אפיזודה, זה הקבוצת וואטסאפ שלנו.
אוקיי.
מה האפיזודה במופע?
בכלל מתוך הסיטואציות, הרי זה סוג של קומדיית מצבים, אז מהו המצב?
המצב, זה המון, זה גם לצחוק עלינו שאנחנו, אולי יש איזה קטע שאנחנו כמורים אומרים לתלמידים משהו לא לעשות ואחרי זה אנחנו עושים בעצמנו, אבל יש אין ספור, זה פשוט, זה מופע מאוד מצחיק. אני רוצה לציין שכל הפרטים מופיעים באתר הפייסבוק שלנו, מורת רוח, אז נשמח אם תעשו לנו...
בבקשה,
לא
הנה. אז הנה, יש אתר מורת רוח, שיש בו את כל הפרטים על מופע סטירי מומלץ ביותר.
תודה.
מאיה שילון, מורת רוח, גם השם מקסים, תודה רבה, ושיהיה בהצלחה, וכן ירבו אנשים שלוקחים את הסיטואציות, יורדים מהמקום של חשיבות עצמית, ומסוגלים לצחוק על עצמם. תודה, תודה רבה. שיהיה ביי, שבוע בסדר. מבורך.
עכשיו, דבורה שירר, פיית הבריאות.
ערב טוב, דבורה יקירתנו, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, שמדי שבוע מביאה פנינים מרחיבי לב ממערכת הבריאות.
טוב, שבוע טוב. אפשר להגיד גם חודש טוב, נכון?
חודש טוב, נכון, היום ומחר, ערב ראש חודש.
מה שלומך?
בסדר, יקירתי, איך את?
בסדר גמור. אני רוצה לספר בבקשה, בכבוד רב, על משהו שהוא חדש בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד. וזה באמת מרחיב את הלב לראות את השילוב בין גוף לנפש, והמיזם נקרא לכל אדם יש סיפור. זה פרסום מידע אישי ואנושי ליד מיטת כל מטופל. מה המטרה? המטרה היא לאפשר את מתן הטיפול האנושי הטוב ביותר. השבוע החלו בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד בפרויקט חדש שנקרא לכל אדם יש סיפור. לצד מיטתו של כל מטופל ניתנת האפשרות לו או לבני משפחתו לכתוב פרטים אישיים ואנושיים עליו. וכבר עם תחילת הפרויקט שממש היום, ביקשו משפחות רבות ממשפחות המטופלים להשתתף בו, המשפחות התרגשו מהיכולת לכתוב על יקיריהם מידע אישי ואנושי, על פי בקשת בית החולים. גם הצוותים הרפואיים מתרגשים מהיוזמה ומציגים כי הדבר מחזק את הקשר בינם לבין המטופלים. אני חושבת שגם יש משהו שהוא מאוד מרגש על נכדה שכתבה לסבתא שלה, שהיא כתבה מסר לסבתא. מיום שאת פה אני לא עוזבת אותך, ישנה לרצפה ומאמינה בניסים. את לביאה, שירה, אני הסכימה שנפרסם את השם שלה. אני לא יודעת אם אנחנו נזכור שלפני שנה בערך אפילו דיברנו על אייטם בנושא הזה ששמו תמונות, שמו תמונה ליד מיטת המטופל, כדי שהצוותים הרפואיים יגיעו, ואת רואים צינורות, רואים אדם מבוגר, הוא לפעמים הוא מחוסה עד הצוואר, ולא כל כך יודעים מה העבר שלו ומה הסיפור האישי שלו. ואני חושבת שזה מתמשך, בהמשך לתמונה, לרשום סיפור אישי, מי הוא היה, מה הוא היה, מה המשפחה רוצה למסור לו, וגם לצוותים, הצוותים בעצמם טוענים שזה מאוד מקל עליהם
ומרקח. את יודעת, זה רעיון מקסים. את חושבי שבן אדם מגיע להיות מתרפא, אז הדבר היחיד שמגדיר אותו זה המחלה שלו. בעוד שיש לו שלל הגדרות, ויש משהו מאוד עצוב בצמצום הזה. אז עצם זה שמרחיבים את זה ונותנים הצצה, לחיים שלמים, זה דבר מאוד מאוד מבורך.
את הגדרת את זה מאוד 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 מדויק, כי באמת רואים את הטופס מחלה, מה לחץ דם, כמה המוגלובין, כן. ופה יש הרבה מעבר, אני חושבת שאת נתת כן. לזה את ה, באמת את ה, מה שנקרא את הפיינצ'לן האחרון, וזה באמת 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 ככה, אנחנו רואים, הם מדווחים שהם רואים ריכוך, גם מצד החולים, גם מצד בני המשפחה.
אני חושבת שיש גם משהו שכשמצליחה להיווצר אינטימיות או קשר שהוא יותר מקשר טכני, זה גם טוב לצוותים, לא רק למטופלים. כי אתה פחות נשחק באופן הזה.
הם באמת אומרים את מה שאת אמרת, זה הרבה יותר מקל עליהם. זה אפילו מעורר חיוך. תראה מה הנרדה כתבה. תראו מה הוא עשה כשהוא היה צעיר. זה באמת, 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 זה תתחיל עם תמונה, שאנחנו דיברנו על זה פעם ראשונה בתוכנית שלך, ועכשיו זה ממשיך לסיפור האישי, ואני ממשיכה, מקווה שזה ימשיך הלאה.
והלוואי שזה יעדהד ויגיע לכל בתי החולים, כי אין לזה תחליף, כי בסוף ההתרפאות היא גם פיזיולוגית, והיא בעיקר מנטלית.
נכון, נכון.
דבור היקירתי, אנחנו נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, תודה רבה, ושיהיה שבוע מבורך וחודש טוב. תודה. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, שמדי שבוע מביא לשולחננו תובנות, ידיעות על פרשת השבוע, וכל שבוע אנחנו מגלים מחדש כמה זה כל כך קשור לכאן ועכשיו. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב, יהודית.
פרשת חוקת, ויש לנו את חודש תמוז.
כן. אז אנחנו היום נתמקד בנקודה מתוך פרשה, כמו תמיד, בנקודה אחת, כי זה מה שהזמן מאפשר לנו. את זוכרת מה הסמל של חיל רפואה?
נחש.
נחש, בדיוק. ומה המקור של הנחש הזה?
זה...
אצלנו בפרשה. אצלנו בפרשה מסופר על שהיו הנחשים, הפרסים, נושכים בעם, מקישים אותם בלשוננו, וגורמים להרבה מאוד בהלה ופניקה, וגם הרבה מאוד מתים. ואז משה צועק אל השם לעזרה, ועד השם מציע הצעה, הוא מורה למשה לעשות דבר מאוד מוזר. עשה לך נחש או שרף, כן, כך כתוב שמה, ושים אותו על נס, איזשהו, ממש כמו בסמל, איזשהו עמוד גבוה, והיה כל הנשוך, וראה אותו וחי. שזה, זה, זה, זה הסמל של חיל רפואה. ואני, את יודעת, הוא מעורר בי הרבה מחשבות, כל הרעיון הזה.
רגע, את המשפט עצמו, והיה הנשוך וראה אותו וחי?
והיה כל הנשוך וראה אותו, והיה מביט אל הנחש, שהיה נמצא על נס נחושת, הנחש הנחושת שהיה נמצא על הנס, על איזשהו משהו במות גבוה, וכשהוא הביט בו, הוא התרפא.
וואו.
זאת אומרת, דבר שאנחנו היום משתמשים המון ברפואה, שדווקא, אתה יודע, לרפא וירוס, שאנחנו לא יודעים לרפא וירוס, מה אנחנו בעצם עושים? אנחנו נותנים את הווירוס בצורה מוחלשת,
אז אתה אומר, עצם ההסתכלות על המורה, על הפחד הזה, היא המרפאת.
הנחש מרפא את הנחש.
יפה.
זאת אומרת, יש משהו שבעצם אנחנו יודעים שכוח הריפוי נמצא בתוך הבן אדם עצמו. אני צריך לעורר אותו. ולכן, זה ממש, הרפואה היום יודעת, אין לנו הרבה תרופות. את יודעת, יש מתוך באמת 20,000 תרופות, יש... בקושי לכמה מאות בודדות תרופות באמת. כל השאר רק מטפלות בסימפטומים.
כן.
והפתרון המתקדם ביותר היום הוא לעורר בבן אדם עצמו את כוח הריפוי שלו. ככה זה החיסון שאנחנו בעצם עושים. הגוף עצמו מכין את המענה לווירוס. ההסתכלות בנחש היא מרפאת מהנחש. זה דבר כשלעצמו ככה מאוד מפתיע.
יפה.
ברמה הפנימית, הייתם אומרים שיש פה משהו, כשמשהו אוכל אותך מבפנים, מבהיל אותך, אתה בורח ממנו, הדבר שמרפא אותו הוא לשים אותו מול העיניים, להסתכל בו בפנים, להפסיק לברוח. אז זה נכון גם מבחינה פסיכולוגית, גם רפואית וגם פסיכולוגית, שבעצם אותו פתרון עתיק הוא מאוד מאוד חדשני, כי גם אנחנו היום אומרים שאם כל זמן שלא תתמודד פנים אל פנים, תביט בו, תראה אותו, מחוץ לך, רגע, אבל תסתכל בפנים, אז הוא ימשיך לעשות אצלך שמות במערכת.
וואו.
אז זהו, זה בעצם נמצא בסמל שכולנו מכירים, זוכרים מהצבא, מכירים עוד בהרבה מאוד מקומות שקשורים לרפואה, וכל כולו נמצא ממש אצלנו בפרשה. ושולח אותו למחשבה כזאת של באמת מהי רפואה, ומה היא רפואה פיזית, מה היא רפואה רוחנית, איך אנחנו מתמודדים עם הקשיים, לא על ידי בריחה, אלא דווקא על ידי לשים את הדברים מול עינינו.
ונדמה לי שבשני עשורים האחרונים יש התייחסות הולכת וגוברת לחלק המנטלי.
וגם לעורר את הכוחות הרעה,
כן.
הגוף. יש פה את היכולת להתגבר, עובדה שהמחלה תוקפת אותנו בדרך כלל ברגעים של גם חולשה מנטלית וגם איזושהי חולשה פיזית.
נכון.
אז אם נחזק את האדם מבפנים, ממילא הוא כבר לא יצטרך לברוח מנחשים, ואם הוא לא יפחד, לא נראה גם פחות יזיקו לו.
כן, לגמרי, וואו.
אז עוד תובנה ככה לחיים.
לגמרי, וכמה היא רלוונטית, וואו. נכון. הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה. כרגיל תענוג, כל שבוע אנחנו אומרים, ושיהיה גם חודש טוב. תודה ושבוע מבורך. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, וזה המקום להודות. אסף נבו ערך והפיק אותנו, אחראים על השידור רן לודין ותמר שלומוביץ', ועורך הדיגיטל שלנו דוד זבולוני. אנחנו כאן, תחשבו טוב. נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, ועד אז, שיהיה שבוע מבורך, חודש טוב, כאן יהודית גריסרו, ערב מבורך.
אהבתי שכחתי עיר ובית ובעקבותיך בניית רוחה אל בורות המים אל בורות המים אל המים אשר פועם בהר שם אהבתי תמצא עדיין ממבור ובית היא חיי והיא מותי מדי שעה